אתם מאזינים לוויינט פודקאסט.
אחרי חצי שנה כבר אמורה לחזור התשוקה, ואמור להיות לפחות ניסיון לחזור למגע הזה ולמיניות המלאה. אף אחד לא אמר לנו שאנחנו לא יכולים מ-day one להרחיב את המיניות שלנו למקום של אינטימיות של מגע. גם גברים וגם נשים שצריכים את המגע כדי להרגיש את זה, שאנחנו עדיין בתמונה. שזה מכניס אותנו לנושא של חיזור. אפשר בדיוק בתקופה הזאת להגיד, להזכיר אחד לשני כמה אנחנו מושכים אחד לשני, אפילו תיאורטית. וגם אני חושבת שזו הזדמנות מאוד מאוד טובה בתקופה הזאת, גם להתחיל משהו שגם קשור למיניות, שזה בעצם לדבר על זה.
חדי אקסלרד, יועצת זוגית ומשפחתית ומדריכת הורים. היום בסקס אפיל היא הולכת לספר לנו מה קורה למיניות שלנו אחרי הלידה. היי, אתם ואתן על סקס אפיל, פודקאסט המיניות של וויינט יחסים. אני לאור שטט מאור ואיתי באולפן חדי אקסלרד, מרצה ללימודי משפחה, יועצת זוגית ומשפחתית.
נכון.
וגם אורחת שהייתה כבר בפרק על בגידות.
כן, אחד הפרקים, אם יורשה לי.
בהחלט אחד הפרקים, ואמרתי שאפילו עד היום את מקבלת פידבקים עליו.
חד משמעית, וואו, מה שזה עושה לאנשים זה אי אפשר אפילו לדמיין. הכוח שיש לפודקאסט הזה הוא מאוד מאוד גדול, ואני מאוד מאוד שמחה ומתרגשת וגאה להיות פה היום.
תודה רבה, תודה, והעונג כולו שלי, ואני שמחה שאת פה שוב. היום אנחנו נדבר על משהו בעצם שהוא קצת מתחבר עם הבגידות, זאת אומרת, זה כמו, בוא נגיד שאם לא תהיה מיניות, אז יכול להיות שתהיה בגידה.
נכון, נכון, לגמרי, דיברנו על זה בפרק של הבגידות, ודיברנו על זה שאחת הסיבות האפשריות, זה באמת דברים שקשורים לאותם זרעים שנתמנים בשלב שבו אנחנו נדבר עליו היום, נסביר קצת מה עובר, ואנשים יוכלו לעשות את הקשר שאת כבר רואה, של מה קורה בשלב הזה, ואיך זה באמת עלול להוביל למקום הקשה הזה של בגידות.
כן, אז הפרק שלנו עוסק במה קורה למיניות שלנו אחרי הלידה, היא מתייחסות בעיקר לדת הילד הראשון, אבל לא רק. זאת אומרת, זה יכול כזה להיות קשור לכל, גם לילד השני, שלישי, רביעי, חמישי.
כן, אנחנו נתייחס לזה בהיבט של זוגיות להורים לילדים קטנים, השלב במשפחתי שבו אנחנו באמת מלחמה כנגד השעון, כנגד עצמנו, דברים, בעצם הזוגיות עוברת איזושהי פאזה מאוד מאוד משמעותית, אם אנחנו תחשבי על זה כעל שלב סופר קריטי, שעד עכשיו היה בסדר, נחמד, הסתדרנו, היה לנו בעיות, בסדר, אבל בשלב הזה באמת אנחנו גם רואים את מה שראינו לפני, פתאום אנחנו רואים עד כמה זה משמעותי, ודברים שלא יכולנו לראות לפני, פתאום אנחנו מקבלים אותם לפנים, והכל בלחץ של זמן ומלחמה כנגד השעון, ועייפות ושלוש נקודות. אז כל הכיף הזה, זה שלב בעיניי הכי קשה של הזוגיות, כן, כמה שנים כזה של, שאם אנחנו צולחים אותם, בטוב, לא צולחים אותם כי אנחנו מחכים שהילדים יגדלו, אלא באמת צולחים אותם בטוב, אז
יש המון מתנות.
המנוחה והנחלה.
לגמרי. בכלל, הרבה זוגות שאני מדבר איתם אומרים לי, כן, כשהתחתנו, זה לא באמת שינה את הקשר שלנו, אבל ברגע שהגיע הילד הראשון, הכל השתנה. כאילו המפץ הגדול של הקשר הזוגי, ובאמת הבוחן שלה, עד כמה חזקה הזוגיות, האינטימיות, הקשר ביניכם, החברות שלכם.
נכון, ואפילו תיאת, אני זוכרת שהייתי בהיריון שני, ומישהו, פגשתי איזה, מישהו שלמד איתי, לא חשוב, הוא אמר לי, חכי, חכי, חכי לילד השני, ואחרי זה הבנתי מה זה החכי, חכי לילד השני, אז בואי נצרף גם את זה.
למה זה נהיה יותר קשה עם הילד השני?
כן, כי אחד עוד אפשר איכשהו כזה בסדר, כאילו איכשהו, את ישנה, אני הולכת כזה, כאילו איכשהו אנחנו על זה, אבל עכשיו שניים, זהו, אין זה, וכמובן, כמובן שהכל תמיד תמיד תלוי באופי של הילד.
נכון, לגמרי, לגמרי, לגמרי. ומה יגידו הורים לתאומים?
כן.
שעל הילד הראשון הם מקבלים פתאום שתיים, ואז כן. אחד מתעורר, השני ישן, מחזיקים המתחלפים, אין רגע דל בעצם.
כן, כיף, כיף, כיף.
אז בואי כזה נצלול פנימה.
אוקיי.
אני אשמח אם נתחיל עם האישה, שהיא מה לעשות זאת, שעוברת את מרבית השינויים הדרמטיים, כי זאת שעוברת את חוויית הלידה עצמה, הפיזית.
כן, נכון.
אז איזה שינויים פיזיולוגיים ופסיכולוגיים פסיכולוגים עוברים על האישה אחרי הלידה?
בוא נתחיל בוואו. נתחיל בפיזיולוגי באמת. פיזיולוגי, קודם כל, את יודעת, תלוי מאיפה התינוק יצא, יש לנו חתכים, צלקות, אזור טראומטי, אם זה בבטן, אם זה באזור הנרתיק, טראומה, אפשר להגיד, כמובן, כל לידה היא עולם ומלואו, והסקאלה היא מאוד מאוד רחבה.
ממש, יש נשים שיצאו מזה בלידה פשוטה, ויש כאלה שהיו עם 48 שעות ויותר של צירים.
וממש פיזית גם אפשר לצאת מזה בקטנה, ואפשר לצאת מזה עם נזק גדול.
כן.
אבל בגדול, פיזיולוגית, חד משמעית, אנחנו מרגישים את זה בנרתיק, אנחנו מרגישים בשדיים יותר רגישות.
מרגישות,
נכון, מרגישות. בשדיים שהם יותר, יותר ברגישות מסוימת, וחשש שיגעו כאלה, מבחינה הורמונלית, הטבע ככה רצה שלא נמהר להביא ילדים, אז מבחינה הורמונלית אנחנו רואים שגם ההורמון שמופרש בזמן ההנקה, וגם הורמון הנשיות שבשלבים האלה ככה מתלבשים עלינו, וגורמים לכך שגם המצב רוח, החשק שלנו יורד, המצב רוח קצת ירוד, ביחד עם ביחד עם חשק לחיים בכלל, זאת אומרת, משהו כזה, דכדוך כזה, גם יובש בנרתיק, זאת אומרת, אנחנו, מה שגורם לכאבים, גם יותר קשה להגיע לאורגזמה, האורגזמות הן פחות עוצמתיות, ובעצם, גם מבחינה הורמונלית, אנחנו במקום הזה.
איזה כיף להיות אישה.
נכון? וגם תוסיפי לזה, בואי, את ההיבט הגופני, זאת אומרת, הגוף משתנה, משתנה, מתרחב.
סימני מתיחה, למשל.
לגמרי, תוסיפי עייפות, תוסיפי זה, אז כל הדברים הפיזיולוגיים האלה, בהארד קור של זה, בשלבים הראשונים שאחרי הלידה, ודווקא זה אנחנו יכולים להגיד, עובר. בואי נדבר דווקא על פחות מה שעובר פיזיולוגית בתקווה מהר, ויותר ההיבט באמת הנפשי של מה שעובר עליי, מה שעובר על האישה בשלבים האלה.
כן, רק נגיד שהפיזיולוגי הוא לגמרי סובייקטיבי ותלוי באישה. זאת אומרת, כל מה שתיארת, בעצם סממנים כלליים כאלה שעוברים על מרבית אנשים, אבל כל אישה מקבלת את זה בצורה, בספקטרום שונה.
לגמרי, אנחנו מדברים על מה שבסך הכל, בדרך כלל, מה שנקרא בטווח הנורמל, לא כולם חייבים, נאחל לכולם שלא, אבל זה מה שעלול לקרות.
יש את האמזונות האלה שמצליחות ללדת, ואז כאילו לחזור לעצמן תוך שנייה, וכזה, מה? איך זה קורה?
כן, בסדר. יש להם אבל גם כמה לידות, אז צריך לדגום אותם כמה פעמים. כמובן, נאחל לכולם כאלה.
כן, כן, כן. לא מקנות בכלל.
לא, לא, מה פתאום. עכשיו לגבי ההיבט הפסיכולוגי, כי הוא באמת יותר, בעיניי יותר משפיע, אם אנחנו גם פה בכל זאת בפודקאסט מיניות, ואנחנו מדברים, אני מבחינתי קושרת זוגיות ומיניות ביחד, אז אם אנחנו רוצים שנייה להבין מה עובר על המצב הנפשי שלה, אז מן הסתם זה אחר כך מגיע ישירות להיבט המיני, וכשאנחנו מדברים על המצב הנפשי, אז תחשבי, קודם כל אני במישור של התינוק, חרדות, דאגות. אני לא, אם זה הורות ראשונה, ולא רק אם זה הורות ראשונה, לפעמים יש בדיקות, לפעמים יש דברים שאנחנו לא יודעים מה זה או מה זה, כן בסדר, זה לא בסדר.
אי ודאות כזאת.
חרדה, פשוט חרדה. אנחנו לא יודעים מה עושים עם הדבר הזה. אז זה מול התינוק. מול עצמי, שזה בעיניי אחד הדברים היותר משמעותיים, זה, רגע, מה קורה איתי? כאילו, החיבור, קודם כל, לגוף שלי. אני עכשיו מה, אני אישה, אני לא יודעת, גורם מזין.
אני אימא רק בסך הכל.
כאילו מה אני, קריירה, יש המון שינויים שעושים בעקבות לידות בקריירה, כאילו מה אני רוצה לעשות, מה אני רוצה ללכת, מה אני רוצה.
נכון, נכון, בגלל זה הרבה נשים עוברות הסבה מקצועית באמת אחרי הלידה.
לגמרי.
זה בגלל כל המחשבות שעולות להם בראש באותו רגע.
איזה הורה אני רוצה להיות, את יודעת, אפילו אנחנו 2022, יש קדמה, הכל בסדר, אנחנו רוצות להיות נשות קריירה, רוצות גם וגם, ועדיין התפיסות החברתיות, התרבותיות, וגם קצת הרצון שלנו, לא תמיד מסתדר עם הדברים האלה, ואנחנו שואלות את עצמנו שאלות, במיוחד אחרי הקורונה, אני חושבת שאפשר גם להגיד של שנייה, סדרי עדיפויות ומה קורה וכאלה. כן. זה במישור של עצמי. במישור הזוגי, פה אנחנו כבר מדברים על תחושה של נטישה, תחושה של דחייה, תחושה של אכזבה. את אותן תחושות אנחנו תכף נראה בהיבט גם אצל הגברים, אבל בהיבט של אצל אנשים אנחנו נראה איזושהי תחושה כזאת בזרוע של הדחייה ונטושה. זה קודם כל נטושה אמיתי, אני נשארת בבית עם התינוק, לא היה לי זמן להתקלח, לא יכולתי ללכת לעשות פיפי, לא הכנסתי כלום לפה, ואתה בפנן שלך יושב, שולח לי תמונה בצהריים עם החברים במסעדה ועושים צחוקים ואיך פינקו
וואו,
אתכם. ואני כאילו, מה קורה? מה קורה עם הדבר הזה?
הרבה נשים ממש מתארות את זה כאיבוד צלם אנוש, זה כזה, אני לא, אני בכלל לא אני. אני כאילו, אני רק לצורכי התינוק עכשיו.
בדיוק. זה בדיוק המקום שדיברתי קודם עם הדימוי עצמי של שנייה, מה אני אמי? אני, רגע, איפה המגניבה שהייתי? מה קורה פה? אבל אני אומרת, ברמה של נטושה, אמיתי, היית פה איתי שבוע, ווואו, איפה אתה? קשה לי. אז זה אחד. שתיים, זה הנטושה. הדחויה זה כשאתה בא הביתה. קודם כל, למה לא באתי יותר מוקדם? ידעת, אתה יודע שקשה לי, או היית צריך לנחש שקשה לי, כן? ואיפה אתה? אבל גם כשאתה מגיע, ואני באה להגיד לך כמה קשה לי, או כמה נורא זה היה, אז אתה מתווכח איתי על זה. זאת אומרת, אתה מנסה להסביר לי למה זה לא, ובואי תראי איך אצלי בעבודה, וכאילו, יש איזה מקום כזה, גם של אכזבה, של ציפיתי שזה יהיה איזה משהו כזה של שנינו, ואנחנו, וזה לא באמת, זה לא באמת, תן מה, אפילו ברמה של שוק העבודה שלא מתאים לזה, אפילו לא ברמה האישית. יש איזושהי אכזבה של מה שציפיתי ודמיינתי שיהיה לבין מה שקורה. וזו כמובן כל הדברים האלה, אם אנחנו מצטברים, גם עם עצמי יש לי בעיה, גם אני בחרדות, גם אתה מכעיס אותי ומאכזב אותי.
בסה.
טוב, לא יכול לצאת מזה.
זה כל כך נפוץ, באמת אני שומעת את זה מכל עבר, את כל מה שתיארת עכשיו.
לגמרי, תראי, זה נפוץ ברמה של, אני חושבת שמדובר על משהו כמו 40% שמתארים ירידה בסביבות הרצון מהניסויים, מהשלב שבין, מההיריון ועד בערך שנה אחרי הלידה, בטווח הזה, 40% של ירידה בסביבות הרצון מהזוגיות, וכמובן שאנחנו גם כורכים את המיניות בפנים, אבל לא רק, וזה בהחלט משמעותי.
וה-60% שנשאר, הם כן רוצים?
תלוי מה שאלו אותם. אבל כן. אז זה המצב של, אנחנו צריכים לזכור שוואלה, לא כיף, לא כיף לאישה.
כל הדברים האלה הופכים לטינה מצטברת מול הבן זוג, בטח אם היא לא מוציאה את זה או מעבררת את הרגשות האלה.
גם כשהיא מעבררת את זה, קודם כל כן, בטח שזה אגור בפנים, אבל גם כשהיא מעבררת את זה והיא רואה שאין לה למי לעברר את זה, אז זה לפעמים אפילו קשה יותר. זאת אומרת, ככה אני עוד יכולה להשלוט את עצמי שאם הייתי אומרת, אז זה היה בסדר, אבל אם אני אומרת וזה לא קורה, אז אפילו עוד יותר מאכזב.
שהוא לא עושה שום שינוי.
כן.
שהוא לא תמיד מן הסתם תלוי בו, ותכף אנחנו נשמע את זה מהצד הגברי באמת.
שהוא בכלל מתווכח איתי על כל שני, זו נקודה שהיא סופר חשובה, כי אני חושבת שאנשים מפספסים אותה. כי הם בעצם לא מבינים שאנחנו לא בתחרות על קושי, זה משהו שזוגות הרבה נופלים, אנחנו לא בתחרות על קושי, אנחנו בחברות. אם אני ואת חברות ולי קשה ולך קשה, אנחנו לא רבות למי יותר קשה,
כן.
אנחנו אומרות בואי שנייה דבר עליי שקשה לי תעזרי לי, ואז נדבר עלייך וקשה לך נעזור לך, נכון?
זה גם בדיוק, זה גם מנוגד למהות הזוגית של לתמוך ולהרים אחד את השנייה, ולא להתקרבן ולריב מי יותר מסכן.
בדיוק, אבל אני רוצה רק שנבין שזה לא ממקום של רוע, זה מה קורה לנו שם, כי תחשבי שיש לי מקום גם, תחשבי שנייה על הגבר, אוקיי? מקום של אחריות. אני לא רוצה לשמוע, אני כל כך עובד קשה, אני כל כך משתדל, אני כל כך זה, אני רוצה שתהיה מאושרת, אז אם קשה לך, אני מעדיף, להתווכח ולשכנע אותך שלא קשה לך, כי אז מה זה אומר עליי? כאילו, אולי אני נכשלתי בתפקיד שלי, אולי אני לא מספיק טוב, אז אני אסביר לך שטוב לך. בסדר? זה לא מאיזה
אבל
מקום.
אבל זה קצת יכול להיות... מרגיש קצת גז לייטינג כזה, כי זה כאילו גורם לאישה לאיזה, רגע, אז מה, המחשבות שלי לא נכונות, התחושות שלי לא בסדר, הן לא מוצדקות?
כן, אבל אני רוצה להגיד לך איפה אני מבדילה בגז לייטינג, במובן הזה של כוונה. כי הנושא הזה של הגז לייטינג, את יודעת, הוא תמיד בראש שלי, הוא חייב להיות בראש שלי כאשת מקצוע, אני תמיד חייבת לפחות להסתכל ככוכבית על המקום הזה, וקו הגבול הוא חייב, זאת אומרת, זה לא בא בכוונה.
אז זאת הערה מעולה, ובאמת הגז לייטינג מצריך כוונה, למרות שהיא לא תמיד מודעת ממה שאני מבינה.
כן, בסדר, זה תלוי, זה תלוי את מתשואלת בזה, אבל כן, בגדול, זה לא בא ממקום רע. כן, יש בזה אלמנט של גניבת דעת, אבל לא מהמקום הרע, אלא מהמקום באמת, לא יודעת, הטוב, הכוונה הטובה, אבל התוצאה קשה מאוד.
כן, 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 כן. מה עוד קורה לאישה, או מה, איזה עוד טינה או כעס מצטברים כלפי הבן זוג שלה?
אני חושבת שזה בעיקר הנטישה הזאת. בעיקר המקום הזה שבו אני נשארת, ומה קורה עם זה. כאילו, למה, מה שנקרא זה לא פייר. למה אני פה ונשארת, והכל נופל עליי, ואת יודעת, זה גם באמת לא רק בשלב ההתחלתי. תחשבי, כאילו, הילד חולה, מתקשרים מהזה, אפילו בקורונה, שפתאום אין בית ספר, רגע, העבודה של מי חשובה יותר, מי, כאילו, זה איך שהוא מגיע למקום הזה שוואלה, אין מה לעשות, זה לרוב נופל על האישה עצוב ככל שיהיה, בוא נגיד הפער עוד, יש לנו עוד מקום לעשות.
מצד שני, הטוב הוא האהבה נורא נורא גדולה שהיא מרגישה כלפי התינוק, הסימביוזה אפילו, כאילו ההתאהבות והחיבור הגדול שיש לה, שהיא מפתחת כלפיו באותה מה שנקרא חופשת לידה במרכאות, כי זה לא ממש חופשה.
כן, נכון, נכון. שוב, כאילו בהנחה וזה באמת תינוק ש אפשר ליהנות מהחופשת לידה, אבל כן, לגמרי, יש חיבור, ובאמת, זה כבר באמת אולי גם קצת מוביל אותנו לגבר, כי אנחנו בעצם רואים מה קורה לו, כשהם בינתיים באיזה בונדינג בבית.
בדיוק, נכון. נהיה פה זוג מול אחד.
נכון, נכון. זה גם דרך אגב משהו שמתחיל עוד הרבה הרבה לפני עוד. תחשבי על ההיריון, כאילו קרה משהו, צריך לבדוק, אני לא זה, אז עם מי אני מדברת? אתה לא יודע, אתה לא אישה, אני לא שואלת אותך, אני אשאל את חברות שלי, אני אדבר עם אמא שלי.
כאילו ואז זה יש הדרה קצת של הגבר.
כן, כאילו גם, שוב, לא בכוונה, אבל אתה לא מבין בזה, הציצי שלך לא גדל, כאילו, אני צריכה שנייה להתייעץ עם חברות, ויש איזה, בטח ובטח שאחרי לידה, תחשבי כל המפגשי אמאות, והמסאז' תינוקות, וכל הדברים האלה, אז אנחנו גם כל הזמן, כאילו יש איזה מין אחווה נשית כזאת, והגבר מודר מההורות, מודר מהזה, גם ברמה של שנייה, אני רוצה, רגע, אתה לא יודע איך, אני קראתי, אני התייעצתי, אני הבנתי, אני חקרתי.
זה נורא נפוץ גם, נכון.
כן.
מין התנסות כזאת עליו קצת.
כן, כן. בוא ננסה ליפות את זה קצת, אבל כן, זה מה שזה, זה אני יודעת, כי לא כי אני יותר טובה, אלא כי אני, קודם כל אני אימא, ואני חקרתי, ואני בדקתי, ואני התייעצתי, וכאילו יותר מהמקום הזה, ואני דווקא רוצה קצת להרים לגברים, ולהגיד שגם ברמת ההורות, וגם באמת ברמת החינוך וזה, יש להם הרבה פעמים אינטואיציה מאוד מאוד טובה, שלא בהכרח פחות טובה מהעצות שמקבלים או מחברה או לא יודעת מאיפה.
תכף ממשיכים, הודעה קצרה וחוזרים.
וויינט פלוס החדש עם הסיפורים הכי מעניינים ומיטב הכותבים. חודש ראשון ב5.90 בלבד. למצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש.
אז מה עובר על הגברים באותו זמן? איזה שינויים פסיכולוגיים?
כן.
פיזיולוגיים פחות.
כן.
למרות שיש הורמונים. כאילו, נגיד אוקסיטוצין שמופרש, אני יודעת, גם לאבא בזמן ההפיכה לאבאות.
נכון, וגם, בואי, גם התשישות, גם באמת, תחשבי על דכדוך, על חרדות, הרבה דברים, אולי לא מספיק מדברים על זה שעבור גבר, אפרופו 2022 ועדיין לא, אז גם הגבר, חרדה כספית, זאת אומרת, איך אני אפרנס, זה משהו שלא מספיק.
זה מאוד דומיננטי, חרדה כלכלית, כי עכשיו הכל עליו, כי היא לא עובדת כרגע, ויש לו פתאום משפחה לפרנס.
בדיוק, גם אם היא עובדת. אני אחראי כלכלית לילד, זאת אומרת, הרבה פעמים אומרים שכשמגלים על הריון, אז מבחינת הגבר זה, שנייה רגע כלכלית, איך אני מסתדר עם הדבר הזה, אז זה חרדות כאלה, וזה חרדות שנייה רגע, גם אם, שנייה רגע, איזה הורה, איזה אבא היה לי, איזה אבא אני רוצה להיות, איזה אבא אני לא רוצה להיות, אני מסוגל בכלל להיות, לאיזה עולם הבאתי אותו, כאילו זה...
שאלות קיומיות כאלה.
ממש, ממש, כאילו זה שינוי מטורף במהות של מי שאני, ושל מה שאני רוצה להשיג בחיים, ועובר עליי איזה משהו מאוד 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 גדול ברמה האישית, וזה עוד לפני שאנחנו מדברים על האישה, בכלל עליו עם עצמו. עכשיו אתה חושבי גם באמת במישור הזוגי, אז אם אמרנו שהיא נטושה ומוכסבת, אז גם הוא נטוש, דיברנו על זה שהוא ממודר החוצה.
מרגיש left out כזה, יש פה צמד, הם הולכים ומתחברים, והיא מכירה אותו, והיא גם עוברת עם התינוק בדרך כלל, את כל השלבים הראשונים, שלא בטוח שהוא נמצא בזמן אמת כשזה קורה.
נכון, וגם אתה חושבי, אני רואה, זה פשוט ככה, זה לראות, הייתי, אני מקווה, בראש סדרי עדיפויות, הייתי, דאגו לי, טיפלו בי, שכינו לי אוכל, שסימסו לי לב, לא יודעת, כאילו היה, התייחסו אליי, הייתי, לא סתם התייחסו אליי, הייתי ממש בראש סדרי עדיפויות, וככה, בום, וופ, הדיחו אותי מיידית, כאילו, ובכלל בלי שאלות, כאילו, והאמת שמבחינתי הלוחמה האמיתית, זה באמת להחזיר את הזוגיות, את הגבר, אבל אותו דבר גם מבחינת הגבר לאישה, להחזיר את הזוגיות לראש סדרי עדיפויות דווקא, כי זה נורא נורא קל להדיח את זה מהמקום המאוד מאוד משמעותי הזה.
הזוגיות והמיניות שכמו שאמרת הולכות ביחד.
חד משמעית הולכות ביחד. מה זה זוגיות בלי מיניות? באמת אני שואלת ברצינות, מה זה משאיר אותנו?
כן, 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 כן. איזה עוד דברים עוברים על הגבר? הוא יכול לקנא בתינוק, למשל? זה משהו שקורה?
כן, הוא יכול לקנא לגמרי. אמרנו, מטפלים בך, אתה מקבל. דרך אגב, זה גם הפוך. אני רוצה להגיד שגם את זה אני רואה, של גם פתאום האישה רואה שנייה, אני עד עכשיו אמרתי, טוב, אתה לא בן אדם שמראה, אז בסדר, אז בסדר, אני אסתדר עם זה. פתאום אני רואה אותך.
מראה אהבה?
כן.
מכוונת חיבה?
פתאום אתה, כל מה שרציתי ממך כל החיים, פתאום מול התינוק.
הזאת.
כן, כאילו, יש לך את זה כנראה, זה לא זה. אז זה הולך לשני הכיוונים.
מעניין.
זה הולך לשני הכיוונים הקנאה הזאת. אבל אני חושבת שחשוב מאוד להבין שאנחנו מדברים על ציפיות והחזבות, בסדר? הייתה לי ציפייה, לכל אחד מהם, היה איזושהי, הייתה ציפייה, ציפיות של מה אנחנו רוצים שיקרה, ויש את המציאות שפוגשה אותנו, ואני חושבת שצריך להגיד גם במובן ההחזבה של הגבר מהאישה, בסדר? זה משהו שאני רואה אותו הרבה. המקום הזה של אני חשבתי שאתי יותר, לא יודעת, יותר עצמאית, יותר כזאת שיודעת לתקתק, יותר כמו שאימא שלי הייתה, את יודעת שכזה, מה הבעיה?
השוואה עם האימא?
לא רק, אבל לדוגמה, כן.
לאימא שלי היו 8 ילדים והיא לא התלוננה, ומה את רוצה?
ואת, יש לך ילד אחד ועוזרת ולא יודעת מה, וטייק אווי, ואת עדיין מתבחינת. אז אני אומר לך, באמת זה משהו שאני רואה אותו הרבה, כי יש לי גם את השיחות האישיות שאני מקיימת.
כאילו בקליניקה את רואה את כל הדברים.
אני מדברת גם שיחות אישיות, שאני שומעת שם את כל האמת, כי בסוף עם האמת, אני צריכה את האמת כדי לעבוד איתה, כדי שאני אוכל לעזור כמה שיותר, ושם אני שומעת את האמת. אני שומעת את המקום הזה של, אני זוכרת שהיה אחד שאמר לי, את יודעת מה התכונה הכי פחות מושכת באישה? עצלות.
וואו.
כאילו של, אני פתאום חשבתי וראיתי משהו, כאילו ראיתי לנגד עיניי אישה מסוג מסוים, ופתאום אני רואה אישה מסוג אחר. עכשיו תחשבי גם...
למה הוא חשב שהיא עצלנית אבל?
כי, עוד פעם, דיברנו קודם על זה שאני מאוד קל לי לשפוט אותה ולדחות את הקושי שלה, ולא לי באמת להבין. העבודה שלי היא כמובן לא להגיד, נכון, היא עצלנית, אלא באמת לעזור לו לראות את כמה שהוא רחוק כמה שזה לא נכון, לא כי אני חולקת עליו, אלא כי יש פרספקטיבה קצת יותר רחבה, ויש לו קושי לראות אולי דברים אחרים שהיא עושה וכאלה. אבל תחשבי גם על האכזבה, וגם אולי את זה צריך להגיד, את האכזבה מהחיצוניות שהשתנתה. כאילו אנחנו
ירידה במשיכה
למשל זה יכול להיות גם לפעמים דבר שאולי ראיתי את זה בזמן הלידה אולי ראיתי את זה במהלך ההיריון אולי פתאום ראיתי דברים שלא אהבתי שלא ידעתי שמאוד מאוד השפיעו עליי זה דברים שאני רואה לא מעט
וואו אז יש לך דוגמה למשל?
דוגמה למשל
כאילו לאכזבה כזאת עם המראה או ממשיכה או סיפור
לאו דווקא על המראה זה יכול להיות כמו כל דבר זה יכול להיות לדוגמה התמודדות בסדר כאילו הוא היה משהו שהייתה בדיקה שהבדיקה הזאת הייתה ככה אמרו לנו שצריך לעשות עוד בדיקה בסדר כאילו שזה חלוטין שכיח בהריונות ופתאום אני מגלה היסטריה או איזושהי התמודדות או איזשהם דברים תיאת מה לאו דווקא על בדיקות דברים שאנחנו על מה להוציא את הכסף עוד בשלבים שאנחנו קונים, עכשיו לקנות עגלה כזאת או עגלה כזאת, ללכת לרופא הפרטי או להסתפק בציבורי, לעשות, כאילו תעד, כל
ה... אז לפעמים צצים החוצה כל מיני מופעים שהבני זוג לא הכירו לפני כן, ואז זה גורם להם לירידה כזה במשיכה.
לגמרי, אכזבה. שאני מה זה אומר אכזבה? בואי רק נדייק את זה יותר.
אכזבה.
נכון, אבל מה זה בעצם אומר? זה אומר שעד עכשיו הסתכלתי עלייך בעיניים מסוימות, וראיתי בך משהו, הרצתי אותך, רציתי להיות בקרבתך, ואת ראית את המבט הזה בעיניים שלי. ועכשיו משהו במוחזב, אני מסתכלת עלייך אחרת, ואת רואה את זה, את מן הסתם מקבלת את זה בחזרה, וכאמור, משם זה טוב לא קורה.
ובעצם כל הדברים האלה הם אחר כך בעצם מחלחלים לחדר המיטות. אבל לפני שאני נדבר על זה, אני אשמח לדעת משהו שתמיד שואלים, כמה זמן ללא יחסי מין אחרי הלידה זה נורמלי או נורמטיבי, מה שנקרא? זאת אומרת, יש לזה תשובה מחקרית, או שזה ממש סובייקטיבי ומשתנה מזוג לזוג?
כן. קודם כל, ברור, תמיד זה סובייקטיבי ומשתנה מזוג לזוג, ואדם לאדם, ברור, אבל כן, בכל זאת יש את את ההנחיות, בסדר? אז קודם כל, בשלב הראשון, אנחנו מדברים על 4-6 שבועות ראשונים, שבהם עד בדיקת הרופא והאישור שהכל בסדר שם, ושאפשר לחזור וכזה, אז זה השלב הראשון. השלב השני, אנחנו מדברים על בין 3-4 חודשים, ששם מה שדיברנו...
הראשונים אחרי הלידה.
כן, מה שדיברנו אז, קודם על העניין הזה של ההורמונים, ושל החוסר חשק, ושל העייפות, ושל זה ושל זה, אז באמת אם אפשר להשתמש, יש המלצות להשתמש בחומר סיכוך על בסיס מים, ותנוחות שאולי הן לא מאוד עמוקות, וכזה ככה...
כל מיני פתרונות שאמורים לגרום ליחסי המין להיות שוב טובים, כן. למרות כל השינויים. החדשים שקרו.
בדיוק. אז זה כאילו בזה, ואז אנחנו, זה לצורך ההתחלה, בסדר? אבל עכשיו אנחנו, אני חושבת שהקו היותר משמעותי הוא הקו שמדבר על, על חצי שנה, שבעצם אחרי חצי שנה כבר אמורה לחזור התשוקה, ואמור להיות לפחות ניסיון לחזור למגע הזה ולמיניות המלאה. ואולי באמת הדגש שצריך להגיד זה המיניות המלאה, בסדר? כי אף אחד לא אמר לנו שאנחנו לא יכולים מ-day one להרחיב את המיניות שלנו למקום של אינטימיות של מגע. בסדר? זה שאנחנו לא יכולים לשקף או חדירה או אורגזמה, זה בסדר, כאילו, אבל אנחנו, זה לא אומר שאנחנו, אז...
זה לא אומר שצריך לוותר בכלל על כל ההיבט המיני בקשר.
בדיוק. זאת אומרת, הרחבה...
אפילו עדיף לא לוותר, כי אז זה מאוד מסוכן הזוגיות.
וגם ככה נחזיר את המיניות יותר מהר. כאילו, כל עוד אנחנו לא מתנתקים, אז אנחנו יכולים להתחבר.
זה גם חלק ממעגל התשוקה המיני של אישה, המקום של המגע והליטופים והחיבוקים והדברים האלה, זה לא... כאילו, והיא צריכה את זה, בשביל שהיא תרגיש שהיא רוצה ומעוניינת, ושיש לה חשק.
נכון, והגבר, תחשבי שהרגע אמרנו שהוא מודר והוא זה, אז דווקא זו ההזדמנות, יש המון אנשים, גם גברים וגם נשים, שצריכים את המגע כדי להרגיש, את יודעת, שאנחנו עדיין בתמונה.
כן, ממש. אז... גם שכן, שהיא רואה בי יצור מיני, למרות שהיא עכשיו מאוהבת בתינוק, אבל שגם אני פה, היי, אל תשכחי אותי.
בדיוק, שזה מכניס אותנו לכל הנושא של חיזור, של אוקיי, אי אפשר אולי לעשות 1, 2, 3, אבל אפשר לחזר, אפשר בדיוק בתקופה הזאת להגיד, להזכיר אחד לשני כמה אנחנו מושכים אחד את השני, אפילו תיאורטית, בסדר? או מגע או כאלה דברים, וגם אני חושבת שזו הזדמנות מאוד מאוד טובה בתקופה הזאת גם להתחיל משהו שגם קשור למיניות, שזה בעצם לדבר על זה, בסדר? כאילו אנחנו, אני עוד לא יודעת אם אני יכולה, אבל בוא ננסה. ואז אני יכולה להגיד לך, רגע, זה כואב לי וזה נעים לי, ובעצם...
לתקשר.
בדיוק, וואו, שזה משהו שאולי לא עושים אותו בכלל לפני, כי לא היה צורך. ואז אנחנו בעצם מתחילים לנחס דברים שהם אחר כך מאוד מאוד יעזרו לנו בהמשך הדרך.
וואו, ממש ממש חשוב. מה לעשות אם אין בכלל חשק מיני?
אוקיי.
האנשים לא ישנו כאילו חודשיים, או יש לי חברה בדיוק שהיא ילדה לפני כבר חצי שנה, והיא עדיין אומרת לי שהיא לפעמים 3 ימים לא ממש ישנה.
כן, כן, זה חד משמעית אם אני, אין לי, בואי גם נגיד שנייה מה זה חשק. חשק זה מין, קודם כל אנרגיה, זה חיות, זה מין...
חיוניות.
כן,
כאילו. אין את זה כשאת לא, כשלא ישנים, זה בכלל...
לגמרי, לגמרי.
אני חושב על זה בכלל.
כן, אבל אני חושבת שמה שאנחנו, בעצם הפתרון שלנו יתחיל קודם כל, לפני הכל, מהחלטה. בסדר? אנחנו מחליטים שאנחנו לא, שאנחנו על זה. בסדר? אנחנו מחליטים שאנחנו, מצידי תעשו סלוגן על המקרר, אנחנו לא הופכים לשותפים, בסדר? כאילו, כאילו אנחנו מחליטים שאנחנו על זה.
אנחנו לא שותפים שמגדלים ילד, אנחנו זוג נאהב ורומנטי, שמיניות היא חלק מהעניין.
בדיוק. שגם אם כרגע יש לנו איזשהו קושי, בסדר, זה דרך אגב יכול לקרות לנו בהרבה תקופות אחרות גם בחיים, אבל ההחלטה החשובה היא להחליט שאנחנו לא משחררים את זה, שאנחנו לא מורידים מסך על המקום הזה, כי הכי קל לעשות את זה, והכי קשה לחזור אחר כך. ורק נגיד, כמובן, אם שני בני הזוג מתאים להם שאין ביניהם מיניות, וזה הכל טוב, אבל זה מיעוט מיעוט המקרים, ובסוף, גם אם אחד רוצה יותר, אחד רוצה פחות, ואם יש לנו איזשהו קושי, אנחנו לא מורידים מסך על המקום הזה. זאת אומרת, זה אולי האופציה הכאילו קלה בטווח המיידי, אבל זה האופציה הכי גרועה בטווח הרחוק.
הכי קל לוותר לגמרי. ממש.
אז קודם כל בהחלטה, בסדר? אחרי ההחלטה אנחנו, אנחנו כמובן לא נכריח את הצד השני, אבל אנחנו כן נחליט עם עצמנו מה אנחנו יכולים לעשות שיעזור לנו בזה, וכל אחד יכול לגלות ולחקור עם עצמו או עם בן
כאילו,
הזוג.
כאילו, אל תשכבי איתו אם את לא מעוניינת בכך, אבל תנסי לחשוב להיות בראש המודע שמיניות היא חלק מהזוגיות שלכם, ולראות מה כן אפשר לעשות. זאת הכוונה?
הכוונה היא שאני מודיעה לעצמי, אוקיי? כל אחד עם עצמו מודיע לעצמו, שגם אם כרגע אין לו חשק, זה בסדר, זה בסדר, ויחד עם זאת, אני לא אומר, לא מקבל את זה כאת יודעת, אמן ואמן ושוכח מזה, אלא אני עוד מתכוון לעשות עם זה משהו. זה לא משהו שאנחנו יכולים לוותר עליו, זה פשוט לא משהו שאנחנו יכולים לוותר עליו.
למה?
כי כאמור, זוגיות בלי מיניות, זה... אנחנו לא שותפים לדירה.
אז באמת, אבל מה תקרה לזוגיות אם עכשיו אני אוותר על מין לשנה הראשונה של התינוק?
קודם כל, יהיה לי הרבה יותר קשה לחזור אחר כך בחזרה.
לקשר שהיה לנו?
למיניות שהייתה לנו. יהיה לי הרבה יותר קשה. וכן, כל הדברים האלה של דחייה, של ריחוק, כל הדברים האלה. זה
הקשר של הבגידות אולי.
נכון, נכון. אני חושבת שההקשר של הבגידות, אני מקשרת את זה יותר במובן הזה של מה קורה לי דווקא כאישה. בסדר? וזה מה שדיברנו בפרק של הבגידות. שוב, החוויה שלי הכי משמעותית, המסר לפחות הכי משמעותי הוא, אני עכשיו הפכתי אולי לאימא, אבל אני גם אישה. וזה בעצם מחזיר, שאלת אותי איך להחזיר את החשק, אז חיזור זה מה שיחזיר את החשק. אולי כרגע אין לי חשק. אפילו לא בגללך, בגללי, כי רע לי עם עצמי, כי לא יודעת מה. אז תחזר אחריי, תזכיר לי איזה מהממת אני, תן לי מחמאה, תזכיר לי שאני גם אישה, לא רק אימא.
נכון.
אז כאילו, אז פה אני מקשרת למובן של הבגידות, בואו נעשה את החיזור הזה. פשוט לא לוותר על הדבר הזה, ואולי עוד משהו אחד להגיד על איך להחזיר את החשק, וזה ישמע כאילו הכי לא קשור, אבל להחזיר את החשק, לעזור אחד לשנייה, בסדר? כאילו מטלות הבית, חלוקה שוויונית כזה, אנחנו לא מדברים על שוויונית מבחינת בוא נשווה ונשים על המשקל כמה אתה עושה, כמה אני עושה, אנחנו כן מדברים על גישה של, המחשבה שלי היא לא כמה אתה עושה לעומת כמה אני עושה, אלא איך אני עושה יותר, לא משנה מה, בסדר?
וואלה, מעניין.
וזה, אני מבטיחה לך, לורי, אני אומרת את זה, חותמת על זה, תעזרו יותר אחד לשני, אחרי שיהיה לו קל יותר לחזור, בסדר?
כן, יהיה הרבה פחות מרמור בבית.
לגמרי, אנחנו נרגיש את השותפות, את החברות, את הפרגון, אז כן, אז יהיה לחשק בהחלט יותר קל לחזור.
מה לגבי המציאת, לא יודעת, יצירת מצבים, כדי שתהיה מיניות, למשל, כמו שמייצרים לזוגות, לקבוע דייט זוגי או דברים כאלה.
כן, לגמרי. אנחנו, שוב, כמו שאמרנו, אנחנו קודם כל מחליטים שאנחנו לא מורידים את זה מסדר היום, ואז אנחנו מחליטים איך כן. יכול להיות שאנחנו צריכים לעשות את זה בבוקר, שעדיין יש לנו, שזה לא סוף היום שאנחנו גמורים. יכול להיות שאנחנו צריכים במהלך הלוז לקבוע שאנחנו נוצאים לחופשה, לא משנה מה, ללילה, אפילו בבית והתינוק אצל ההורים, לא משנה מה. אנחנו לא מבטרים על זה שלפחות, לא יודעת, אני לא רוצה לנקוב בזמן כדי לא להלחיץ אנשים, אבל בהחלט לשים את זה בלוז ולהיות על זה. בסדר? זה אולי המסר הכי חשוב, שאנחנו לא מורידים את זה מהלוז, ואם צריך לתכנן אז נתכנן.
אבל תגידו לך אנשים, מאיפה? אין לי בייביסיטר, אין לי כסף, מאיפה אני מוצא עכשיו זמן למיניות? מה את רוצה?
להגיד מה שככה ישר עולה לי? אין שום בעיה, אז תצטרכו את הכסף ואת הבייביסיטר כשתלכו אחר כך לייעוד זוגי, ותצטרכו את הכסף אחר כך כשחס וחלילה תיפרדו, ומה לעשות? כאילו, אנחנו יכולים, כמו תמיד, זה כמו שאני, את יודעת, כמו שאני אוכלת עכשיו, רוצה לרזות, אז אני לא אוכל לוגה עכשיו, מה לעשות? אני צריכה לוותר על דברים, כדי לקבל דברים אחרים אחר כך. This is life.
וואו. ומה, באמת מתי זוג צריך לשקול טיפול ייעוץ זוגי? זאת אומרת, מתי הוא הגיע רחוק מדי במקום הזה?
התשובה היא מן הסתם, כמה שיותר מוקדם יותר טוב, במובן הזה של ככל שאנחנו פחות כועסים, פחות נותרים לאורך זמן, פחות מצולקים ועדיין יותר רוצים להשקיע בשיפור, אז יהיה לנו יותר טוב שזה קשור לזמן, בסדר? אז במובן הזה כמה שיותר מוקדם. מה צריך לעורר בנו סימן? כן, צריך לעורר בנו סימן אם אנחנו כמה פעמים כבר מנסים לדבר וזה המסר לא מועבר, או אנחנו מנסים לייצר איזשהו פתרון שלא מחזיק לאורך זמן.
מה זאת אומרת?
החלטנו שאת תקומי גם בלילה ולא רק אני, בסדר? ואז כאילו אנחנו רואים, זה מחזיק יומיים, ואז אחרי זה כזה לא, אוקיי?
זה חוזר למצב, כן, לקדמותו.
כן.
או אם אין הפקת לקחים והתשתדלות אחד למען השנייה כזה, וזאת
שהפתרונות,
הכוונה?
שהפתרונות, כאילו שהדינמיקה מנצחת את הפתרונות. כאילו שבסוף את מרצה ואני יותר זה, אז זה מסתדר ככה, שהוא בסוף זה חוזר לזה. אז אם אנחנו לא מצליחים להגיע לפתרונות שהם לסביעות רצון שני הצדדים, וזה באמת חשוב להגיד לסביעות רצון שני הצדדים, כי אם אני מרצה ואת לסביעות רצונך, אז, ואת לא יודעת כי אני מרצה, אז את לא יודעת שזה לא לסביעות רצוני, אז אנחנו בבעיה, כי מתישהו זה יגיע אלינו עם הריבית. אז אנחנו צריכים באמת כל הזמן לוודא שאנחנו במקום הטוב הזה, ושאנחנו יודעת, על זה מה שנקרא.
כן, כן, כן. ואיך טיפול יכול לעזור במקרה של התרחקות מינית? זוג לא שכב שנה, נגיד.
אז
יש מה להציל?
קודם כל כן, יש מה להציל, בהחלט. אני רוצה גם להגיד, אולי הייתי צריכה להגיד את זה גם קודם, בהיבט של מה קורה אם אחרי חצי שנה אנחנו רואים שלא חזרנו, או אם יש איזשהם כאבים, עוד לפני החצי שנה, בסדר? אם אני רואה שיש, אני לא מחכה לחצי שנה, אם אני רואה שיש כאבים חוזרים, או אם אני רואה שיש דיכאון של שני בני הזוג, אני רוצה שגם נשים קצת את המקום של דיכאון של גברים גם על המפה. אם אנחנו רואים שיש כעסים גדולים שאנחנו לא מצליחים להתגבר עליהם, אנחנו, זה שלבים שאנחנו צריכים ללכת בהם לעזר, ולעזר זה יכול להיות סקסולוגים, זה יכול להיות פיזיותרפיסט
רצפת הגן,
זה יכול להיות טיפול אישי, זה יכול להיות זוגי, זאת אומרת, זה קשת רחבה מאוד. לגבי ההיבט, מה שנקרא, מהזווית שלי של הייעוץ הזוגי, מה שאנחנו עושים זה, עוד פעם, אני מפרידה בין ההיבט של מה שסקסולוגים כן. עושים למה שאנחנו עושים, שזה באמת הרבה מאוד דברים יכולים להיפטר במקום הזוגי, כי גם יש את הבמה האישית, וגם אנחנו לומדים לדבר, ואנחנו לומדים לדבר על דברים שאנחנו בדרך כלל קשה לנו לדבר עליהם לבד.
ותקשר, כן, אחד עם השני.
זה יכול להיות אפילו דברים של חוויית לידה, את יודעת, זה גם דברים שחוזרים, כאילו, אבל לא משנה, אנחנו רוצים לדבר על דברים שאנחנו לא מצליחים לדבר עליהם, או אין לנו אומץ לדבר עליהם בלי נוכחות של גורם נוסף בחדר, גורם מקצועי, אז קודם כל זה, אבל יותר חשוב, אני חושבת שזה אולי הדבר שאנשים צריכים הכי להבין, שבסוף המטרה של ייעוץ זוגי זה לעזור לך להשיג כמה שיותר בשביל עצמך. בסדר? מה זה אומר? אני רוצה שיראו אותי, שיקשיבו לי, שיבינו אותי, שיעזרו לי, כל הדברים האלה שאני רוצה. אני רוצה ששיטת החינוך שלה תהיה כך וכך. אני רוצה, תחשבי, גם לא דיברנו על ההיבט של המשפחות המורחבות. עד עכשיו היינו זוג רווקים, אתה יודע, את הכל בזר. פתאום, סליחה, חמותי פה, חמותי דרך אגב מהממת, לא ספציפית חמותי, אבל כאילו פתאום איזה, כאילו פתאום שנייה, הם רוצים לבוא יותר, הם רוצים לבוא לפחות, כאילו מה קורה שם במקום הזה. אז עכשיו אני רוצה להשיג איזשהו, או בחינוך או בהורות, אני חושבת שצריך שתינוק ישן איתנו כל היום, אתה חושב שהוא צריך חדר, לא משנה, כל דבר כזה. אז בעצם זו איזושהי הזדמנות לסגל תקשורת, ללמוד כללי תקשורת, ללמוד כללי זוגיות, של איך אנחנו בעצם יוצרים מנגנון שישרת אותנו לתמיד, של איך לפתור בעיות, בסדר? איך להגיע להסכמות בצורה שהיא הכי מכבדת ושעונה על כמה שיותר צרכים, זה מבחינתי מה שעושים בתהליך הייעוצי.
מדהים, וגם נראה לי להרגיע אנשים שזה לא אומר להיות עכשיו בתהליך של 3 שנים ביחד, לפעמים כמה פגישות מספיקות.
וואו, כן. אני כאילו, אני באופן אישי מאוד מאוד מאמינה בטווח קצר, אני ברמה של אם אנחנו רוצים לפתור, ואנחנו באים מוכנים, ואנחנו אנשים כנים, ואנחנו יודעים להתמסר, אין שום סיבה שזה ייקח הרבה זמן, זאת אומרת, אלא אם כן יש פתולוגיות, ואז כבר זה סיפור אחר, אבל בגדול, אני בעד קצר מועד לגמרי.
מדהים, גם אני. חדי אקסלרד, את מדהימה.
תודה, לאורי, גם את.
יש, נעמת לי מאוד, תודה רבה לך.
כיף לבוא לפה.
ביי.
ביי.
עד כאן סקס אפיל. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, ספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטים שמועדפת עליכם. נשמח מאוד אם תדרגו אותנו באפל ובספוטיפיי, ואתם יותר ממוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, סקס אפיל הפודקאסט, הקבוצה לדיונים, ולספר לנו מה חשבתם על הפרק. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, על הסאונד גיא סלם. אני לאור שטטמאור, נשתמע בפעם הבאה.